אורות התחייה פרק נ"ז, הפסקאות שבסוף אורות התחייה מדברות על גילוי הרזים. מה פירוש בכלל הביטוי אורות? דיברנו שהכוונה לתפיסות חדשות שמתחדשות בנפש בעקבות תהליכים. אז תהליך התחייה, מה זה התחייה? הציונות המדינית. הציונות המדינית היא מביאה בעקבותיה גם שינויים מטאפיזיים, שינויים רוחניים, אורות חדשים. כלומר, יש דברים שאנחנו יכולים להבין שלפני כן לא הבנו. אפילו יחידי סגולה שידעו סודות עליונים, אבל היו חסומים מבחינת ההבנה הפנימית של הדברים, ועכשיו הלבבות נפתחים. חלק מן המהלך הגדול הזה, זה המהלך של גילוי הרזים, גילוי סתרי תורה. בסדר? אומר הרב, אני כאן קורא בפנים, בעמוד צדיק א' במהדורת מוסד הרב קוק, התוכן העליון של חוכמת הרזים. מתוך שהיא מוכרחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש והתגלות נשמה בבינה עליונה שלמעלה מכל חושי הבשר והחוכמות המוגבלות שהן תוצאותיהם, ובעצמו מכריח בהכרח פנימית ההסתגלות הרוחנית להקשבה עליונה של רוח אלוהים. מובן? הלאה. מה? דברים פשוטים ביותר. הרב הרי דן, ידוע שכדי לעסוק בסתרי תורה, צריך הרבה הכנות. אדם לא יכול סתם לגשת אל הקודש, אם הוא לא מתוקן. גם מבחינת המידות, גם מבחינת המעשים, גם מבחינת הדעות. כלומר, אדם לא סתם יכול לגשת אל העניינים האלה. מצד שני, מה יגרום לאדם להכין את עצמו? הרי אם אדם רוצה סתם להיות מוסרי וטוב, יש הרבה אנשים מוסריים וטובים בעולם, ואפשר לומר שאנחנו מרוצים מהם. זאת אומרת, הם טובים במידה מספקת. אבל הם לא טובים במידה הנדרשת כדי לעסוק בסתרי תורה. אז מה יביא אותם להכנה הזאת? התשובה היא, ההשתוקקות לסתרי תורה. אבל מה יכול לגרום לי השתוקקות לסתרי תורה? רק אם קצת באתי במגע איתם בכל זאת. אבל איך יכולתי לבוא איתם במגע? אני עוד לא מוכן. יש פה איזה, איך לומר, ביצה ותרנגולת, מעגל קסמים. נחש שנושך את זנבו. הכיצד? התשובה היא שצריך קצת להתחיל, וזה עצמו גורם לאדם להכין את עצמו. כלומר, האדם בא במגע עם תוכן עליון, ואז הוא מרגיש שהתוכן העליון הזה עליון ממנו, שהוא לא ראוי לאותו תוכן, אז זה גורם לו אחד מן השניים, או לסגת אחורה, או להכין את עצמו יותר. כלומר, סתרי תורה הם בעצמם גוררים בעקבותיהם את ההכנה של הנפשות עליהם. דומה למה שמצאנו בספר הכוזרי, שאומר שהעניין האלוהי מזמין את הנביאים. כלומר, מדוע יש נביאים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר. אבל אי אפשר שיהיו נביאים בלי הכנה. אז זה גורם להכנה. עכשיו, יש יחס בין סתרי תורה לבין רוח הקודש והנבואה. הרי מה הם סתרי תורה? אם ניקח את מה שהמקובלים מסרו בידינו, סתרי תורה של הזוהר וכתבי הארי, הרי זה בכלל לא מובן מה שכתוב שם. תנסו, תפתחו, תראו שזה לא מובן. לא מבינים כלום. אז מה זה? זה קופסאות שימורים של משהו שפעם היה חי, והוא עתיד להיות חי. או אם תרצו, זה צופן גנטי. כן? נשמרו השרידים של החוויה הנבואית בצורה של חוכמה פורמלית, יבשה, ובבוא הזמן יערה השם רוח ממרום עלינו, ואז כל הדברים המיובשים האלה פתאום יקומו לתחייה, ואנחנו נראה את עוצמת החיים שהייתה גנוזה בהם. כן.
בתור שמורים הם נראים כחוכמה פורמלית?
בדיוק. בתור שימורים הם נראים כחוכמה פורמלית. לכן אתה יכול לראות באנציקלופדיות שאומרים לך, מה זה תורת הקבלה? זה פילוסופיה נאו-אפלטונית. זה מה שאומרים. זה קצת השפעות גנוסטיות. יש שם קצת השפעות גם מזרחיות רחוקות, מין פנתאיזם מזרחי. ועוד כמה מרכיבים פה ושם. כן? לא, זה פורמלי, כי כל הדברים האלה, בסופו של דבר מתחילים מן האדם. גם הפילוסופיה, גם הגנוסטיקה, גם הפנתאיזם, כל הדברים האלה, גם המיסטיקה, כל הדברים האלה מתחילים מן האדם. ואילו הנבואה, היא מתחילה מהקדוש ברוך הוא. ותורת הקבלה היא השריד של הנבואה. אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה. מה זה קבלה? כשהגמרא אומרת קבלה, למה היא אומרת? למה היא מתכוונת? יפה, לדברי הנביאים. זה הנביאים. אז הקבלה זה הנבואה. מה יש בידינו היום? אין לנו בידינו קבלה היום. יש בידינו תורת הקבלה. כלומר, הניסוח של אותה החוויה הנבואית בצורה מובנית, מבנית, של חוכמה כביכול. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, או תורת הקבלה. מובן? זה השרידים. כן.
להבין מה הקשר בין נבואה לתורת הקבלה. נבואה זה דיבור.
כן.
דיבור זה עניין רצוני. קבלה זה... תורת הקבלה.
אתה צודק. תורת הקבלה זה לא דיבור. אבל כדי להבין את זה, צריך קצת חיבור אל הדיבור. כלומר, ישראל אם לא נביאים הם, בני נביאים הם, ולכן בתור בני נביאים הם קצת מבינים על מה מדובר. זה צד אחד. צד שני, הנבואה היא דיבור. אבל הדיבור אומר משהו. מה הוא אומר? הוא אומר את מה שהקבלה אומר. הייתי... טוב. כן.
אורות זה הפשטה של סתרי תורה. אפשר להגיד?
מה זה תורת הרב קוק בכלל? תורת הרב קוק זאת מסירת סתרי תורה לציבור. כן. לא, זה לא הפשטה.
זה לא מקצתה שהרב דיבר עליו? שמעורד
את האת? אתה מתכוון להגיד שזה פישוט, לא הפשטה.
פישוט.
כן. זה לא עושה את זה יותר מופשט. זה עושה את זה יותר פשוט. אז אתה רוצה להגיד שאורות זה פישוט של סתרי תורה. פופולריזציה בלעז. לזה אתה מתכוון? לא מדויק. כי זה לא עושה, זה לא אומר את הדברים בצורה פשוטה, אלא זה אומר את הדברים בצורה מובנת. משהו אחר. לפעמים אני יכול להגיד לך הדברים בצורה פשוטה, אבל זה לא כוונתו של אורות.
זה הסברה?
אפשר להגיד הסברה. כן, כן. זה צורה מוסברת. נכון. ראינו, סליחה, שנייה, ראינו לפני כן בעמוד פי דלת. בעמוד פי דלת, בפסקה מם גימל, בשורה 2468, בסוף שורה 8, אתה נמצא שם? כתוב התיקון. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים, שים לב עכשיו לביטוי, בכל צורותיה הראויות להיגלות. כלומר, מה שעושה הרב קוק, הוא עוסק בצורות הראויות להיגלות של סתרי התורה. הרב קוק בעצמו באיגרת שין עין תת, או שין עין חת, משהו באזור. בזמן שהוא כתב את אורות התשובה. אז הוא שולח מכתב אל הרב חרלאפ, שבו הוא אומר, אני מתייסר ייסורים גדולים, כי אני עכשיו עסוק בלגלות סתרי תורה, ואני צריך לבדוק בדיוק עד היכן להנמיך רזי קודש, ולמסור אותן לרבים, ועד כמה לא. זאת עבודה קשה. מה מותר, מה אסור, לפי צורך הדור. זה לא סתם זורקים ככה חבילות חבילות. צריך לבדוק מאיפה, זה בא עד איפה. אגב, כשהרב קוק היה חולה בסרטן בסוף ימיו, אז הוא אמר שזה עונשו על זה שהוא מגלה את הרזים.
זה אולי הסיבה שנחמן הרזר והרמח"ל מתו
כל המקובלים הגדולים מתו בגיל צעיר, כן? למה? הם גילו, אז חטפו. כן? כלומר, זה מאוד קשה לדקדק. זה כמו שאתה משמש, אתה עוסק בחומרים רדיואקטיביים. אז אתה מסכן את עצמך. כן? כן. אז זה גם פה, אבל הרב גם מדבר על זה שיש יחס בין ההתפתחות הנפשית של הרוח הקודש, של הנבואה, לבין הלימודים האלה. בסדר? טוב, אז בואו נקרא את זה עוד פעם. כן, מה? לא אמרתי המילה אגנוסטיקה. אמרתי את המילה גנוסטיקה. גנוסטיקה זה כינוי לכתות מהתקופה העתיקה, מתקופת התנאים, פחות או יותר, של אנשים שהיו באזור הזה, כן, מצרים, ארץ ישראל, סוריה. הם היו בדרך כלל נוצרים, אבל לא תמיד. והם כינו את עצמם גנוסטים. גנוסטים זה בא מהמילה היוונית גנוזיס, שפירושה דעת. אז הם כינו את עצמם היודעים. הם טענו שיש ביכולתם לדעת את האלוהות. יש כלים של ידיעת האלוהות דרך נפש האדם, כשהם בדרך כלל נטו גם להנחה שהעולם נברא על ידי אל רע, ושהאל הטוב צריך להתגבר עליו. כן, דואליזם כזה. כן, אז היו גם חדירות של הדברים האלה בתוך היהדות. למשל, מגילת בני האור ובני החושך שנמצאה בכתבי ים המלח, היא הולכת בכיוון הזה. כן. וגם תשים לשם, בתוך מגילת בני החושך, בני האור ובני החושך, הקבוצה שכותבת את המגילה מכנה את עצמה היודעים. כן, זה המילה בעברית בשביל גנוסטים. כן, מה אתה אומר? רוח הקודש, בינה עליונה, ומה עוד אתה מחפש? רוח אלוהים. טוב, אז בואו נקרא. לאט לאט, אנחנו נבין. בסדר? אולי. אז אני קורא שוב. התוכן העליון... יש פה שאלות. שלום הרב, האם הארגונים המבולבלים שמלמדים קבלה לערבים, האם הם גם מגלים רק מה שמתאים לאותו הרגע? תודה. הם לא מבולבלים בכלל. הם עושים הרבה כסף. מה בין ההקשבה אל האורות? עליה מדבר הרב... רגע. זה צריך למחק... טוב. מה בין ההקשבה אל האורות? עליה מדבר הרב זצ"ל, לבין ראיית הקולות המתוארת במעמד הר סיני, וכיצד לקשור אלה אל משנתו של תלמיד אריה הרב דוד הכהן, שמדבר רבות על ההקשבה, השמיעה, ההיגיון השמי. וואו, 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 וואו. זה כבר שאלות שלמעלה מכוחי. אני לא יודע. כבר, לא. זה הנבר, עריית הקולות, שמיעת האורות, הרב קוק, הרב ציודה והנזיר. וואו. גדול. עוד מעמד הר סיני בתוך הסיפור. אני, יש פשוט. טוב, בואו נקרא עוד פעם. התוכן העליון של חוכמת הרזים. כלומר, יש תוכן רגיל, אבל יש תוכן עליון שנמצא בחוכמת הרזים. מתוך שהיא מוכרחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש והתגלות נשמה בבינה עליונה. כלומר, חוכמת הרזים לא יכולה להישאר רק חוכמה, זה לא כמו שלומדים מדעים, או להבדיל תורת הנגלה, שלדברים האלה יש הגדרות ברורות. כאן כדי להבין באמת מה מדובר, אתה זקוק גם לטרנספורמציה, להשתנות פנימית של האישיות. אתה זקוק לרוח הקודש והתגלות הנשמה בבינה עליונה. אז רוח הקודש, מה זה? זה דבר השם, נכון? מה זה התגלות נשמה? דבר השם. מה זה התגלות נשמה? זה דבר השם. מה זה בינה עליונה? דבר השם. למה הכוונה? כל הדברים האלה, רוח הקודש, נשמה ובינה, מזוהים באותה הספירה אצל חכמי הקבלה, ספירת הבינה. כלומר, יש באדם שלושה רבדים מינימום, אלוהם הנפש, הרוח והנשמה. הנפש זה מה שאני מתהלך איתו פה, בעולם הזה. רוב האנשים, כשהם אומרים את המילה אני, הם מתכוונים לנפש. אני. החלק שבי שאומר אני זה הנפש. אבל יש האני לא המודע, אלא אני עליון. מה שאני באמת, או מה שאני עתיד להיות, זה נקרא הנשמה. וכאשר הנשמה מתגלה בי, אני אדם אחר. יש מעט מאוד אנשים בהיסטוריה, שכשהם היו אומרים אני, התכוונו לנשמה שלהם ולא לנפש שלהם. אחד מהם, משה רבנו למשל. הוא, כשהוא היה אומר אני, הוא התכוון לנשמה שלו. כלומר, הוא היה מחובר אל מציאותו האידיאלית. גם אדם הראשון. כן, זה פחות או יותר הסקאלה שעליה אנחנו מדברים. אבל יש בכל זאת ציפייה של התגלות הנשמה באדם. וזה פועל אמנם לא בצורה שלמה, אבל באופן חלקי, זה שולח קרניים, וזה עוזר לנו להתקדם. כן, למשל, בתחילת עולת ראייה, הרב מסביר שהנשמה תמיד מתפללת. אבל אני לא הנשמה, אני לא תמיד מתפלל. מה אני? אני נפש. גם קצת רוח. אבל התפילה המתמדת של הנשמה גורמת להשתוקקות מתמדת. יש בתוך התפילה של הנשמה גם השתוקקות שהתפילה הזאת תתגלה גם ברוח ובנפש שלי. חוששני שהמצלמה מקולקלת, היא משמיעה איזה מין רעש של מכונה מסובכת. מה זה הגשם? לא, 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 לא. לא, לא, זה המכונה הזאת, היא משמיעה איזה... לא יודע. אולי צריך מצלמה של רולס רויס, שלא משמיעה רעש. טוב. כן.
יעקב אבינו שאמר בברכות עם יצחק, אני. ומה הייתה
הכוונה? כשיעקב אמר אני, למי הוא התכוון? האם לנפש? לרוח?
למעשה שקר גם.
או לנשמה? אני חושב שהוא התכוון לנפש. אני לא חושב שזה השקר. טוב, עכשיו אם כן, מוכחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש והתגלות נשמה, זאת אומרת, כשהנשמה מתגלה, אז יש גם אווירה שנוחה לקבל את רוח הקודש. ואז האדם מבין את מה שעד אז הוא לא הבין, הוא בבינה עליונה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. התוכן העליון של חוכמת הרזים, מתוך שהיא מוכחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש והתגלות נשמה בבינה עליונה, שלמעלה מכל חושי הבשר. כן, הרי יש חוכמה רגילה. החוכמה הרגילה היא מתחילה מאינטואיציה. האינטואיציות מתחילות מן החושים. כל המושגים שיש לנו הם מושגים שלקוחים מעולם החושים. ועל ידי עולם החושים אנחנו בונים מושגים מופשטים. יוצא לפי זה שכל ההכרות שלנו הינן הכרות סובייקטיביות, לא הכרות אפריוריות, כפי שאמר קאנט, אלא אנחנו מבינים את הדברים בדיעבד, מכוח הניסיון. אבל הבינה העליונה היא למעלה מזה. רוח הקודש מגלה לנו דברים שלמעלה מן ההכרות הסובייקטיביות. מה? כן, יש גם אינטואיציות שבאות מן הנשמה, אינטואיציות עליונות. כמו שבא דמיון, יש דמיון שבא ממקום נמוך, ויש גם דמיון עליון. מה שנקרא דמיון מצייר, לעומת דמיון יוצר. הדמיון היוצר הוא נדבק במראות העולם הזה. הדמיון היוצר הוא בא מעולם עליון. לא, אמרתי מצייר ויוצר. הדמיון המצייר הוא בא ומדביק את הציורים של העולם הזה. לכן הוא נמוך. הדמיון היוצר הוא בא מן העולם העליון. מה?
שאלה, למה אדם שאחרי שהתגלתה לו הידיעות של הרב בתורה בעצם, והוא ירד מדרגה, האם אדם התובנות שהיו
לו? אם אדם עסק בסתרי תורה, והגיע לתובנות עליונות, והרי זה יורד למדרגתו, כל מה שהוא השיג מסתלק ממנו. כמו שאמרו בתחום אחר, כל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. הכל בסדר, השיעור משודר כרגיל. מצוין, תודה רבה לכם ערוץ מאיר היקרים. רק אולי תסדרו שזה יעשה פחות רעש המכונה הזאת. אם הנפש חוטאת, הנשמה מפעילה הקשרים שלה בעליונים ומתפללת עליה שתרוחם? כן. זאת אומרת, זה מה שמסביר רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, בשער ב'. שהאדם בנוי כמו שרשרת. יש נפש, רוח, נשמה. כלומר, בחלק העליון של הנפש נמצאת כבר תחתית הרוח. בחלק העליון של הרוח נמצאת תחתית הנשמה. יוצא שאם האדם פגם בנפשו, אבל החלק של נפשו שקשור לרוחו מתעלה. ואז הרוח מעלה את נפשו, מחזירה אותו בתשובה. וחיל הנשמה מחזירה בתשובה את הרוח. זה נקרא צרור החיים. צרור זה מה קשר. והייתה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. פסוק בשמואל. בשמואל, כן.
מי מכילה את הרגשות, הנפש או הנשמה?
הנפש. הלאה. אז אומר, התוכן העליון של חוכמת הרזים, לאט לאט אנחנו נבין בסוף, נגיע לסוף המשפט אפילו. מה?
אמרת לגבי החוכמה המסתלקת, זאת אומרת גם העליות העובדתיות שהוכחשות?
זאת שאלה על מה שהזכרתי בדרך אגב. נכון? ולכן אין עניין שיתייחס. כי אם לא, אז אנחנו לא נתקדם כך. התוכן העליון של חוכמת הרזים, מתוך שהיא מוכחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש והתגלות נשמה בבינה עליונה, שלמעלה מכל חושי הבשר והחוכמות המוגבלות שהן תוצאותיהן, אתם רואים מה שהרב אומר כאן, החוכמות שיש בעולם הן תוצאה של חושי הבשר. למשל, המתמטיקה. המתמטיקה זה חוכמה מופשטת. אבל אקסיומות היסוד של המתמטיקה לקוחות מן החוש. למשל, אדם רוצה לצייר לעצמו את המספר 5. מה הוא צריך לעשות? הוא מצייר בדמיונו 5 נקודות. כלומר, המספר, שהוא דבר מופשט, מקבל אצלו צורה ציורית שמקורה בחושים. נכון? בכלל, איך הילדים עושים? כן? הם סופרים באצבעות. כמו אדם שאומר, 1 ועוד 1, זה 2, 2 ועוד 2 זה 1, 4. כן, זה 4 שנים שאני מלמד מתמטיקה. מי שנפשו חשקה בלימוד קבלה, כיצד יתחיל? שיתייעץ עם הרב שלו. הלאה. אז אומר, התוכן העליון של חוכמת הרזים, מתוך שהיא מוכחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש והתגלות נשמה בבינה עליונה שלמעלה מכל חושי הבשר והחוכמות המוגבלות שהם תוצאותיהם, הוא בעצמו, התוכן הזה, מכריח בהכרח פנימי את ההסתגלות הרוחנית להקשבה העליונה של רוח אלוהים. כלומר, אתה מוכרח בגלל אותו תוכן עליון להיות מוכן. זה מכריח אותך להשתנות. ואז יש, אתה מוכן להקשבה עליונה של רוח אלוהים. מה זה הקשבה עליונה? יש בעולם מה שנקרא השקפת עולם. ויש בעולם מה שנקרא הקשבת עולם. השקפה זה מלשון להסתכל, להשקיף. נכון? גם ביוונית, סקופוס. להסתכל. וישקף על פני סדום. כן? להשקיף, להשקפת עולם. במושג השקפת עולם, אני כולל את הרעיונות שלי כמין תמונה. כלומר, באיזשהו מקום אני פועל כאילו שאפשר לצייר את המחשבות שלי. ואז תצא איזושהי תמונה, זה נקרא השקפת עולם. אבל יש גם הקשבת עולם, שאני לא מתכוון לצייר, אבל אני מוכן לבוא לידי מגע עם הקולות. כלומר, אני מקשיב למה שרוח אלוהים רוצה למסור לי, גם אם אין לזה צורה סיסטמטית, שיטתית, מתודית. מובן? טוב, אז... מה? אפשר לחזור על זה. יש בעולם מה שנקרא השקפת עולם, יש בעולם מה שנקרא הקשבת עולם. השקפת עולם מסדרת את המחשבות בצורה של ציור, והקשבת עולם בצורה של קולות. מה ההבדל בין ציור לבין הקשבה? כשאני מצייר לעצמי, או אני מסתכל על נוף, יש לי תחושה, היא אמנם לא נכונה מבחינה עובדתית, אבל יש לי תחושה שאני בא אל הקול. ואני תופס, אני בעצם משתלט על הנראה. יש כמין גאווה בהשקפה. לעומת זה בהקשבה, יש לי ענווה הכרחית. אני רוצה לשמוע. אז אני לא פה הפעיל, אני הפסיבי. אבל אני צריך שהקולות יבואו אחד אחרי השני. עכשיו, יש בעיה. אני שומע תו. למשל, התו דו. דו. אחר כך אני שומע את התו רי. רי. עכשיו, אם אני לא קושר בין התווים, זה סתם עוד קול, ועוד קול, ועוד קול. אבל אם יש לי הקשבה, פתאום כל הקולות מצטרפים לסימפוניה. רואי מי פסול הסידו. כלומר, יש דווקא מכוח הענבה, אני נותן למסרים הבאים אליי להסתדר מעצמם לפי ההיגיון הפנימי שלהם. כלומר, מי שיש לו הקשבת עולם, מקבל. מי שיש לו השקפת עולם, משתלט.
זהו, אתה רק כאילו, כאילו, הקשבה זה בעצם אחרי
השקפה? לא, הקשבת עולם, זה, הייתי אומר, זה אלטרנטיבה להשקפת עולם.
עדיף לראות.
עדיף לראות, אבל זה מטעה. כי הראייה מטעה, אני הופך להיות שטחי.
אבל אם כל זה,
למשל,
הקשבה
לפילים. לא, למשל, מישהו אומר, מה אתה רואה בעיניים שלי? אני רואה עיגול עם שחור באמצע. אז זה לא מה שרציתי שתראה. כלומר, הראייה היא מסתירה את התוכן הפנימי. לכן, לא נאמר בתורה, ראה ישראל השם אלוהינו השם אחד, אלא שמע ישראל. כלומר, אתה צריך לסגור את העיניים, ואז אתה יכול לשמוע. כשתגמור לשמוע, אז תפתח את העיניים ואז יש מה לראות. יש ראייה חדשה. כפי שאומר בעל הלשם, מתחילים מן הראייה, מתעלים מן הראייה אל השמיעה, ומן השמיעה אל הראייה העליונה. ראייה, שמיעה, ראייה.
אז הראייה זה...
רגע, חם יוסף חיים מסגים.
קשה לי, כתוב, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים.
יפה, אתה צודק. טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. או לא תראה שמיעה טובה מראייה. וגם בירושלמי אומרים תחזה, בואו רואה, בעוד שבבבלי אומרים תאשמה, בואו שמע. אם כן, בוודאי שיש לה ראייה מעלה על פני השמיעה. זאת שאלתך, נכון? תשובה. יש הבדל בין ראייה לראייה. בין ראייה לראייה. יש ראייה שלפני השמיעה, ויש ראייה שאחרי השמיעה. סתם ראייה שבעולם הזה היא שטחית, היא מטעה. כי אתה רואה את הדברים בשטחיות. כמשל, למה הדבר דומה? לאדם שיאמר, מה אתה רואה בעיניים שלי? והוא אומר, אני רואה עיגול ושחור באמצע. שזה דבר שטחי, הראייה מטעה. לכן אומר בעל הלשם, שיש שלוש מדרגות, ראייה, שמיעה, ראייה. האדם קודם כל רואה בצורה שטחית, ואז יש לו השקפת עולם, הוא פילוסוף, או מדען. כשהוא מוכן לוותר על זה, הוא סוגר את העיניים, אז הוא שומע. ומתוך כך הוא מגיע לראייה עליונה, חזון. אז דיברת בחזון לחסידיך. מובן? אז מה, הראייה שאמרת שהיא יותר טובה, זה הראייה העליונה.
אחרי השמיעה.
לפי מה שבעצם למדנו מהלשם, שיש שמיעה, ראייה, אחרי זה שמיעה, אחרי זה ראייה.
רגע, כן? הראייה השלישית היא...
הראייה השנייה, אתה מתכוון.
כן,
המדרגה השלישית שהיא הראייה השנייה.
לא הבנתי, היא מתקשרת לחושים או שהיא לא מתקשרת?
היא לא מתקשרת לחושים.
רוח הקודש
בעצם. רוח הקודש,
כן. אבל כששומעים לא יוצרת
בעל כוח. ודאי שהשמיעה יוצרת גם תמונה. אבל זה מתחיל מהשמיעה. כי הרי בשמיעה הקולות באים אליי. בראייה גם כן המראות באים אל העין שלי. אבל התחושה שלי זה שאני בא אל הדברים. איך לפרש את זה בהדרכה בחיים? ענווה או גאווה? זה שני אופנים של התנהגות בעולם. בסדר? רגע. האם הרמב״ם במשלו ספינת ברזל השטה באוויר השתמש בדמיון יוצר או מצייר? הרמב״ם השתמש בדמיון מצייר. כי הרי בעולם הזה ראינו ספינות, וראינו ריצה, וראינו אוויר. אז אתה לוקח שלושה גורמים, ספינה, ראינו גם ברזל. אז זה ספינת ברזל רצה באוויר, יוצא לך דמיון מצייר. איך אני יודע איזה צירוף עניינים אצלי הוא מכוח הדמיון היוצר ואיזה מהמצייר? כשתגיע לרוח הקודש, תדע. כן.
ובני ישראל רואים את הקולות.
בכל העם רואים את הקולות. כן, זו מה השאלה.
אז שמה, זה ראייה מהרגע השלישי?
אתה שואל אותי שאלות שלמעלה מכוחי. רואים את הקולות, שומעים את האורות, מעמד הר סיני אותה וידאו עוד מעט, הרב צבי יהודה הנזיר, אני לא יודע, לא מבין את זה. טוב, הלאה. איפה היינו? ובני הנביאים, מה?
מה זה?
כן, ההסתגלות הרוחנית זה כלומר להפוך להיות מסוגל לבוא במגע עם הרוח. זה הסתגלות רוחנית. אבל איזה רוח? לא הרוח הסתמית, אלא הרוח האישיותית, הפרסונלית, שהיא ההקשבה העליונה של רוח אלוהים שמדברת בפי הנביאים. לא. הנביאים היו שומעים את רוח השם. רוח אלוהים זה הרוח הקודש לקראת רוח השם. כן? על בלעם נאמר, ותהי עליו רוח אלוהים. זה מה שאמרתי, לא? טוב. ובני הנביאים היו מתרגלים בתכנים העליונים שהם מגיעים לציורם כי הם בהקשבה נצחית פנימית הנובעת מאור חיי הקודש. מי זה בני הנביאים? זה תלמידי הנביאים, כן? היו בתי ספר לנבואה. אדם רצה להתנבא, זה לא עשה את זה סתם ככה, הלך לנביא שפתח מדרשה לנבואה. כמה אנשים היו מסביב לבני הנביא, מסביב לנביאים? קשה לדעת, יכול להיות קבוצות גדולות, קבוצות קטנות. הם היו חיים חיי קדושה וטהרה, בדרך כלל בהתבודדות במדברות, ושם הם היו עוסקים בהשגת רוח אלוהים. במה הם היו עוסקים? הם היו עוסקים בסתרי תורה בעצם, בתכנים עליונים שלמעלה מהחושים. הם היו מתרגלים להקשיב לתכנים האלה. הם היו נעזרים אגב, בשביל זה, במוזיקה. נכון? ודאי. כמו שאנחנו נושאים ונותנים מההלכה, הם היו נושאים ונותנים במוזיקה. שהרי המוזיקה, גם היא מסע ומתן, שנאמר, שאו זמרה ותנו תוף. אז אם כן, שאו ותנו, מסע ומתן. שאו זמרה ותנו תוף. גם הזמרים יודעים, יש אחד שמנגן, השני שמכה בתוף. זה תגובה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בבית המדרש. אחד מקשה, השני מתרץ. זה מסע ומתן. אבל יש מסעים ומתנים בתוך הנפש. אתה שומע איזושהי מוזיקה, ואתה שומע מוזיקה מקבילה שהיא עונה לשאלה. מובן? יש לפעמים מסע ומתן דרך שתיקה, שזה מוזיקה עוד יותר עליונה. כן? היה פעם תלמיד חכם אחד שהתלבט בשאלות מסוימות בענייני אמונה, וזה מאוד העכיר את רוחו. אמר, אני חייב ללכת לדבר על זה עם הרב הנזיר. אז הגיע לישיבת מרכז הרב שהייתה באותם הימים ברחוב הרב קוק ליד בית הנתיחו במרכז העיר, על גבול מאה שערים, והוא מצא את הרב הנזיר יושב על הספסל ולומד. מה עשה אותו תמיד חכם? התיישב ליד הנזיר ושתק. ואז הנזיר שתק לו בחזרה. ואז הם החליפו שתיקות ביניהם, ואחרי חצי שעה היו לו כל התשובות, הלך. זה אפשרי. אני אגב הכרתי מקרה דומה לזה, אדם שבמשך 20 דקות ישב עם הרב יאיר אוריאל, זיכרונו לברכה, שלימד פה במכון מאיר. הם הבינו שהמפגש שלהם צריך להיות שתיקה, והם שתקו במשך 20 דקות. ואותו אדם עבר מהפכה שלמה בנפש. יש דברים כאלה. אז זה סוג של מוזיקה. יש שאלות שנפתרות לא באופן דיסקורסיבי, על ידי אמירה, על ידי היגיון, אלא יש היגיון פנימי, זה השפה של הנשמה. אז בני הנביאים היו מתרגלים דברים כאלה. הנה, מה אומר הרב? ובני הנביאים היו מתרגלים בתכנים, או מתרגלים בתכנים העליונים, שאין מגיעים לציורם כי אם בהקשבה נצחית פנימית, הנובעת מאור חיי הקודש. עד שהציורים בעצמם, שדורשים את התפקיד של הבנתם, סידורם והפרעתם, הם הם שהיו עוזרים להעלות את החיים הרוחניים של העוסקים בהם לידי המידה של הציפייה האלוהית, או של הצפייה האלוהית. כלומר, כאילו סתרי תורה בעצמם, הם עוזרים קצת. כן? גם הם מושיטים יד להוגה בהם, כדי שהוא יתעלה עד ההבנה שלהם. מעניין. כן? כאילו הציורים יש להם חיים משלהם. מה? אז עשייתא דשמיא. אגב, גם אצל המשוגעים דברים כאלה קורים. המשוגעים משוכנעים גם שיש כל מיני ציורים, שהציורים מרוממים אותם. לכן זה מאוד חשוב לדעת להבחין בין נביא לבין משוגע. המשוגעים מגיעים לזה בגלל דפקטים, והנביאים בגלל מעלתם. כן, בבקשה.
למה
בני הנביאים היו צריכים להתבודד? כי החברה היא מאוד שטחית. החברה אומרת, נו, כמה עלה לך הרכב הזה? וואלה, מודל אחרון, אוטו מודל ארבע גלגלים, משהו. כן, אז זה שטויות.
אבל אם החברה
תתעלה? אם החברה תתעלה, זה משהו אחר. אגב, צריך להבין שהנביאים לא היו חיים בבדידות, הם היו חיים בחברה של נביאים. כלומר, זה לא התבודדות מוחלטת. לפעמים, לצורך איזו מחשבה מיוחדת, אבל הם היו חיים בקומונות. אתה רואה, למשל, מסביב לאלישע הנביא, היו החברה האלה, אוכלים ביחד. כן? שם מסופר על אחד מבני הנביאים שהלך ללקט אורות. כתוב כאן, אה? הוא הלך ללקט אורות. מה זה אורות? לא. יש פשוט איזה שיח, שנקרא בגמרא גרגיר. קוראים לו אורות כי הוא טוב לעיניים. זה לא הגזר, למרות שגם גזר זה מצוין לעיניים, אבל היה אורות. אבל מה, אם לא מכינים את זה כמו שצריך, זה הופך להיות רעל. אז הוא לקח את האורות, והוא בישל, ואז הוא אמר מוות בסיר, ואז בא אלישע, הנביא, לקח קמח, זרק לתוך הסיר, הכל הפך להיות טוב. סופר בספר מלאכים, לא? אומרים כאלה. כן, בבקשה.
אחר, אתה אומר בגלל שהחומריות בעולם, אין מבין בה?
החומריות, לא, החומריות בעולם היא חומרנית. חומר כשלעצמו זה לא דבר רע. אבל ההתגברות של החומריות, באופן שהיא חזות הכל, זה מונע מהאנשים את השגת רוח הקודש. כן, ודאי. כן, בבקשה.
אנחנו אומרים בתפילת עמידה, בנפשי כפר לכל
כן. כאפר.
כאפר.
כן. אני לא הבנתי מה הקשר. תסביר לי, אני לא הבנתי את השאלה. אני פשוט, אם תסביר לי אני אבין.
זה קשור לזה שאפר זה כאילו לא מקבל מסרים.
אפר זה לא אפר. אפר זה דווקא דבר שפורה, נותן פריון. אתה יכול להשקוט את האפר, יצא לך משהו. כן? זה ההפך מאפר. כן? כן. פעם שאלתי, בשיעור דוברי צרפתית, שאלתי אותה מה פירוש המילה אפר. אז מישהו ענה לי, קונטרר.
מה?
ההפך, חשוב שאני מתכוון, הפך. כן, טוב. בבקשה.
בסופו של דבר, כאילו, אותו ציטוט הזה, זה הרב אומר על בסיס הידע שלו, על בסיס מה שהוא קרא.
מאיפה הרב קוק יודע את הדברים האלה?
כן,
זה ההבנה שלו, של המקורות שמדברים על זה.
לא, כי הוא יודע איך הם בני הנביאים, כאילו, מה הם חשים, איך התהליך...
זה ההבנה שלו את המקורות שמדברים על זה.
לפי מקורות.
זה כן, זה ההבנה שלו של המקורות שמדברים על זה. כן. ובני הנביאים היו מתרגלים בתכנים העליונים של מגיעים לציורם כי אם בהקשבה נצחית פנימית הנובעת מאור חיי הקודש, עד שהציורים בעצמם שדורשים את התפקיד של עבדתם, סידורם והפרעתם, הם הם שהיו עוזרים להעלות את החיים הרוחניים של העוסקים בהם לידי המידה של הצפייה האלוהית. טוב, כל זה שייך לעבר. מה איתנו? כעת. הפרעתם באלף זה מלשון הפריה. פרי. הפרעה או הפריה. מה? המילים העבריות מהסוג הזה, זה יכול להיות גם ביוד, גם באלף. כן? אתה אומר השוואה, אתה יכול להגיד השוויה. נכון? אז גם הפריה או הפרעה, שניהם זה בסדר, זה תקין בעברית. כן. הרב מזכיר רוח הקודש כדבר טריוויאלי. איפה אנחנו ואיפה רוח הקודש? זה כואב, נכון? שלום הרב, האם זו הכוונה בפסוק שעם רואים את הקולות? תודה. רואים את הקולות. שמע, זה דברים שקשים לי להבין, לא יודע, רואים את הקולות, שומעים את את האורות, הר סיני, עוד מעט יביא לי על ההבדל בין הרב ציודה לבין הרב הנזיר. לא יודע, זה דברים שקשים עליי. טוב, למה אצל חזל, חרש, זה הרבה יותר גרוע מעיוור? חרש, שוטה וקטן, זה מובן. החרש זה אובדן הכוח של הקליטה. זה יותר חמור מן הכל. כי הרי העיניים יכולות להטעות. שלום הרב, הרי הירושלמי אומר תא חזה, והבבלי אומר תא שמה. בגלות מקשיבים, בגאולה רואים. הלא כן? תודה. אכן כן. זאת אומרת, שבהתחלה יש ראייה שטחית. את הראייה השטחית אנחנו מבטלים, על ידי שאנחנו סוגרים את העיניים, ואז אנחנו שמה. מתוך השמיעה מגיעים לראייה העליונה. תא חזה. זאת אומרת שהראייה שמדובר עליה בארץ ישראל, היא ראייה שלמעלה מן הראייה השטחית. היא לא תיאוריה, היא לא השקפת עולם. אני חושב שזה הרב, אני חושב שבעל הלשם שהיה אומר את זה, שיש שלוש מדרגות. ראייה, למעלה מזה שמיעה, למעלה מזה ראייה. האם רואה אני את דבריך זו ראייה אחרי שמיעה? אולי. זו הסיבה שהנביאים המציירים חזיונות ציוריים הם במדרגה נמוכה יותר מהנביאים מופשטים יותר, אלה שאינם ציוריים אלא שמיעים יותר. נכון. יש מצב שמי שלא ראוי נחשף לסתרי תורה. למה השם מאפשר זאת? ומה קורה לו? ודאי שיש אנשים שנחשפים לדברים שהם לא צריכים להיחשף אליהם. וזה עובד, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא עושה בלוף בעולמו. הכוחות האלה הם כוחות רציניים, הם פועלים, הם ממשיים.
העניין הזה של שמיעה וראייה זה לא כפשוט, זה לא שיש איזשהו יתרון מוסרי של עיוור על חירש. זה לא יתכן.
למה לא יכול להיות שיש יתרון של העיוור על החירש? ודאי שיש יתרון. כי מה שזה יוצר בנפש להיות חרש, ומה שזה יוצר בנפש להיות עיוור, זה לא אותה יצירה. הרי יש יחס ישיר בין פגמי הגוף לפגמי הנפש.
זה גם כפשוטו. שהשמיעה היא
עליונה
מעל הראייה בשלב
הראייה. בוודאי, בוודאי, זה גם כפשוטו. למה לא? זה מפריע לך?
כן.
למה?
אפשר
אולי
להתגבר על זה. זה גם
פיזיקה. אני
חושב שזה מפריע לו. לא, לא שזה מפריע. הגברת הצליחה להתגבר עליו.
אפשר להתגבר על החסרונות, זה ודאי. אבל זה נתון פתיחה בעייתי, לא? טוב, הלאה, כן. איפה אנחנו? כעת, בזמן היותר קרוב לקץ ישועה, כל התור נשמע בארצנו, והניצנים נראו בארץ, ניצני הגאולה. כן, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. הרב כאן רומז לספרות הסודית של החוג של תלמידי הגר"א. אצל תלמידי הגר"א, במיוחד אלה שהיו בירושלים, הייתה שיטה, ובצפת, הייתה שיטה סודית שהם קיבלו מרבם, הגאון מווילנה, ביחס לתהליכי הגאולה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, המלחמות וכו' וכו'. חלק אינטגרלי של החזון של הגר"א, זה היה שנת התור. התור, ה-אלפים תברש, כלומר 5600, ובגוית זה יוצא שנת 1840. השנה הזאת, לפי הגאון וילנה, גם על פי הזוהר, היא משמעותית ביותר בסדר הגאולה, והיא מוזכרת גם בזוהר בתור השנה שהחל ממנה ייפתחו מעיינות החוכמה, והעולם יתקן, כלומר יכין את עצמו לקראת האלף השביעי. וישראל יגאלו. באמת זה כך, אנחנו רואים שמאז שנת 1840, העולם עבר בצורה מהירה ביותר למצב של עלייה דמוגרפית, כלכלית, טכנולוגית, פילוסופית ועוד. כלומר, פתאום התהליכים התחילו להתגבר בצורה אדירה, בגלל שהגענו לכל התור. כל הדברים האלה מבוארים בספר הסודי, כל התור. של תלמידי הגאון מווילנה, לכן הרב רומז לזה. כל התור נשמע בארצנו. הרב היה מודע הרי לספרות הזאת, ידע עליה. כן. אגב, ספר כל לבריאות, ספר כל התור יצא מספר פעמים לאור. באחת הפעמים שהוא יצא לאור, זה הרב מנחם מנדל קשר, זיכרונו לברכה, שהוציא אותו לאור. אבל הוא השמיד שם פרק אחד. הפרק שבו הגאון, תלמידי הגאון אומרים שזה חשוב לעסוק בלימודי חול. ושאלו את הרב קשר, למה השמעת? אתה אומר, יש לי מספיק בעיות עם מה שאני כן מפרסם. טוב. אבל ברוך השם, היום יש לנו כל הספר, והכל בסדר. טוב. אז כעת, בזמן היותר קרוב לקץ ישועה, כל התור נשמע בארצנו, והניצנים נראו בארץ, והתביעה של דרישת אור השם, של דרישת גאולה רוחנית עליונה, של נהירה אל השם ואל טובו, הולכת היא וגדלה. כלומר, יש השתוקקות פנימית של הדור אל רוח השם, אל הנבואה בסופו של דבר. כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. כלומר, מי צריך להרבות קניין בתורה הפנימית? אלה שראויים לזה, כלומר, תלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם נטבעים לעיסוק בסתרי תורה. בחזיונות הקודש, שאין להם מבוא של הקשבה, כי הם בתעלותה של הנשמה ורוממות גבורתה באור חייה יותר זקים ועליונים. אז זה דורש גם מאותם תלמידי חכמים להפוך לצדיקים יותר, לקדושים יותר, למזוכחים יותר. אין ברירה, הם חייבים. נכון, יותר קל לעסוק כל היום וכל הלילה בתורת הנגלה ובדיינות, אבל הדור תובע ממך לגלות את התכנים העליונים, אז תתקדש, אין ברירה. וחיל, אשר נגע השם בליבם ממחנה אלוהים זה, הרי אני דילגתי על משהו. כן. כעת, הזמן מחייב להרבות קניין בתורה פנימית, בחזיונות הקודש אין להם מבוא של הקשבה, כי אם בהתעלותה של הנשמה, ורוממות גבורתה באור חייה יותר זקים ועליונים, וחיל, אשר נגע השם בליבם ממחנה אלוהים זה, כלומר, כמה צדיקים בתוך מחנה אלוהים, שהדברים האלה מדברים עליהם, זה יהיה לנו הכוח המייסד את יסוד הישוע. הכוח הנותן חן ואור חיים וגאון של גדולה בכל תעופת החיים אשר לתחיית האומה בארץ ישראל. כלומר, אתה רוצה שהגאולה תיראה כמו שהיא צריכה להיראות, צריך להרבות בתורה פנימית. ספר הזוהר, הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך מסילה בערבה. זה ביטויים עניבים, כן? פנוד במדבר דרך, כול. כן? כל קורא במדבר פנוד דרך השם. ישרו בערבה, מסילה לאלוהינו. הוא וכל תבואתו, מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה. ובגין, דעתידין ישראל, למטעם, מאילנה דחיה, תהיו היי ספר הזוהר, יפקון מן גלותה ברחמה. מובן? זאת אומרת שהדברים מבוארים, כפי שהזכרנו מספר פעמים, בדבריו של אבטליון, שהיה אומר, חכמים שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מן הגלות. נכון? יזהרו בדבריכם שמה תחובו חובת גלות. בסדר, אותו דבר. פשוט אני תרגמתי את זה לעברית מובנת. יזהרו. יזהרו, שימו את הזוהר. שדבריכם יהיו דברים הזוהרים. ומכוח דבריכם הזוהרים, יצאו ישראל מן הגלות ברחמים. כי הגאולה היא פתיחת השערים של הנפש. הגדלת הנשמות. כדי שתתגדנה הנשמות, צריך שתהיה הקשבה לאותו הזוהר. מה יעשה מי שתימע עיניו במראות לא ראויים, וכעת רוצה לחזות בנועם השם. הוא צריך לחזור בתשובה שלמה, ולזכך את נפשו. אבל, ריה, אז זהו. מה אירע בשנת 1840? בשנת 1840 לא קרה כלום. וזאת הייתה אכזבה עצומה. בירושלים היו אנשים שנכנסו לתסיסה רוחנית שאין כמוה, היו משוכנעים שהמשיח יבוא באותו יום, באותה שנה. עברה שנת 1840, עברה שנת התור, שניים מתלמידי הגר"א בירושלים התנצרו, השתמדו, בעקבות הסיפור הזה. מעניין שבאותם הימים יצא אז מאמר בעיתון בירושלים, שהסביר למה זה קרה. אמר, כתוב מפורש, וירא העם כי בושש משה לבוא. בושש, אומרים חז"ל, בא שש, בא השעה השישית, ולא בא, אז עשו את העגל. זה דבר, בא שנת 600, שנת תברש, זה שנת 600, ולא בא, אז פנו לנצרות. עכשיו, מצד האמת, כשבושש משה לבוא, משה כבר בא או לא בא? באותו רגע, משה כבר התחיל לרדת מנהר, אז הוא בא. אבל זה לוקח זמן עד שיורדים מנהר, אז הוא לא בא. אותו דבר, רטרואקטיבית, כשאתה מסתכל על מה שקרה בעולם מאז 1840, אז אתה רואה באמת שהכל בא. אבל ברגע שזה מתרחש, אתה לא רואה. אבל באמת קרה דבר מעניין, אני חושב שזה גלדסטון, בפרלמנט הבריטי, בשנת 1840, אמר משפט שהיה קצת מוזר בפי אותם הימים. הוא אמר, יש עכשיו התעניינות מחודשת בפלסטינה, ויש המדברים על שיבת עם ישראל לשם, ומתפקידה של אנגליה ליטול חלק במהלך הזה. וזה היה עוד שהטורקים שלטו פה. מעניין שגלדסטון כבר...
גלדסטון.
אני חושב שזה היה גלדסטון.
לא
גולדשטיין. כן. אבל התשובה מאפשרת לכל דפקט להפוך לאפקט. הלא חן... הרב אמר, אני נהנה מהמשחק, מהשנינות. כן, הרב אמר שיש יחס ישיר בין פגמי הגוף לפגמי הנפש. אדם שנפגע בגופו, זה אומר שהיה לו פגם בנפש קודם? לא, הפוך, אמרתי, מי שיש לו פגם בגופו, זה פועל על נפשו. כן.
זה שלא
יצאנו
מהגלות ברחמים, אפשר להגיד כזה דבר שלא יצאנו מהגלות ברחמים, כאילו לא יצאנו מהגלות ברחמים, בגלל שחכמים לא יתעסקו בעזור?
יש כאלה שאמרו את מה שאתה אומר.
כן, כתוב.
יש כאלה שאמרו את הדברים שאתה אומר. זה קצת קשה לי, אבל יש כאלה שאמרו...
למה? בעקבות השואה וכל...
כן, זה קשה. מה? אבל יש כאלה שאמרו דברים כאלה.
אפשר להגיד להפך שאנחנו כן יצאנו מגלות
ברחמים. אפשר גם את זה להגיד. כן.
מה אתה שואל? אתה שואל, אם זה לא נכון להגיד שפוגם בנפש הוא זה ש... מתגלה כפגם בגוף?
לפעמים, אבל לא תמיד.
לא תמיד?
לא תמיד. זה יפה.
לפעמים פגם בגוף לפני
הלחש. כן, בוודאי.
אבל הכוח המניע בעולם, ידוע שזה הרוחני.
הכוח המניע בעולם, זה ידוע שזה הרוחני. גם. כן, מה עוד?
ידוע שם אמר לפי משפט, ידוע מפורש שהרבה שהגמר, שבצפון אפריקה גם כן היה תוכניות של הגרמנים הנאצים, להגיע ולשמיד וכולי, וכיוון שעסקו בארצות מרוק וכולי עסקו בזוהר, אז נעלם איזה והודיע...
יש כאלה שאומרים ככה.
לא, אבל הרבה שגם מפורש, הוא הודיע באירופה שזה יקרה, והוא הולך בין הישיבות, להסתובב ואומר, תלמדו זוהר, ואז אחרי זה...
מה שאתה אומר, זה שאתה אומר שאני צודק, שאני אמרתי שיש כאלה שאמרו את זה.
אבל זה... מה יש כאלה? זה עובדה, לא?
זה עובדה שיש כאלה שאמרו את זה, כן. מה אתה אומר? טוב. טוב, אז זהו, שלום.